בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לצופים שבבית. פרשת שבוע, פרשת יתרו, אנחנו נקרא על מעמד הר סיני ועל עשרת הדיברות. מה לא נקרא? לא נקרא מה שלא כתוב בתורה. מה לא כתוב בתורה? לא כתוב בתורה המעמד של הוויכוח של משה והמלאכים שקדם לעשרת הדיברות, או שקדם למתן תורה. מה פירוש ויכוח שקדם? מעניין מאוד שהגמרא במסכת שבת וגם במדרש, שניהם מביאים דו שיח אשר קדם למתן תורה בנושא של מתן תורה. הדברים בנויים על הפסוק בתהילים, הדברים כאילו רמוזים, בוא נגיד, רמוזים בפסוק בתהילים, או המדרש שאני אצטט מושתת על הפסוק בתהילים, שנאמר בפרק ח', מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. זה כתוב בתחילת הפרק. סוף הפרק, אותו פסוק, מסיים במילים, מה אדיר שמך בכל הארץ, בלי המילים, אשר תנה הודך על השמיים. בלי המילים האלה. זאת אומרת שמשהו השתנה בפרק הזה. אז הגמרא דורשת את זה על המלאכים. שבתחילה המלאכים טענו לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. השם אדוננו תנה הודך. מה זה ההוד של הקדוש ברוך הוא? ההוד זה התורה. תנה הודך על השמיים. כלומר, את התורה ראויה לנתן למלאכים, כי התורה נבראה לפני בריאת העולם, קודם שנברא העולם, 974 דורות, אז יש לה קדושה עצומה. מצד הרוחניות של התורה, היא ראויה לנתן למלאכים. ובסוף המלאכים הודו ואמרו, מה אדיר שמך בכל הארץ? הסכימו שהתורה תינתן לארץ. זה הרישה והסיפה של פרק בתהילים, ועל זה בנוי הגמרא. אבל מה שאני רוצה לדבר היום זה הבדלים בין המדרש רבה לגמרא. באותו נושא. והשאלה היא, אפשר להגדיר את השאלה, מי יכול על המלאכים? מי יכול להשיב תשובה ראויה למלאכים? ואני רוצה לצטט בהתחלה את הגמרא ואחר כך את המדרש. הגמרא מסכת שבת, כידוע, מוכרת לכולם, מובא בשם רבי ישוע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום. גמרא בשבת, דף פי ח' עמוד ב'. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל תורה בא, בא לקבל תורה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות, קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים, ההוד שלך שייך לשמיים. איך קוראים המלאכים לתורה? חמודה גנוזה. למה נקראת חמודה? כי כולם חומדים אותה. למה ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה? כי כל הגויים חומדים אותה לעצמם. הרי כתוב בעשרת הדיברות לא תחמוד, טוב כבוד הרב, זאת לפני מתן תורה. אז המלאכים חומדים את התורה לעצמם ורוצים את התורה חמודה גנוזה, הם חומדים אותה לעצמם. ולמה היא גנוזה? כי עוד לא ניתנה. אם היא עוד לא ניתנה, אז היא חמודה בעיניהם. אומרים, תנה אותך על השמיים. צודק או לא צודק? 1000% צודק, בגלל שהרוחניות של התורה, המלאכים כולם רוחניים, הם גם לא עלולים לחטוא, אז ברור שהתורה ראויה להם, כך אומרים המלאכים. מי נותן למלאכים תשובה? אמרה הקדוש ברוך הוא למשה, אחזיר להם תשובה. אתה צריך להחזיר להם תשובה, אתה. אמר לפניו משה רבינו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם. כלומר, אין כוח לבשר ודם לעמוד נגד קדושת המלאכים. מה הוא יכול, מה אני יכול, אני יכול להשיב תשובה? אני ילוד אישה, הם צודקים. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואחזיר להם תשובה. שנאמר, מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו, אמר רבי נחום, או רבי תנחום, גרסה אחרת, מלמד שפירש עדיין מזיב שכינתו ועננו עליו. כלומר, מה הוא מגלה למשה רבנו? בשר ודם יכול לאחוז בכיסא הכבוד. דבר תמוע. על זה המלאכים לא מערערים. הקדוש ברוך הוא פוסק אפשר. אפשר לך לאחוז בכיסא הכבוד. ומה זה כיסא הכבוד? איך בשר ודם יכול לאחוז בכיסא הכבוד? בעצם אני חושב שזה מסמל את כל מתן תורה. כמו שהכוזרי אומר שמתן תורה זה מראה שבשר ודם, ילוד אישה, עם ישראל יכול לקבל נבואה, שכל ישראל שמעו את כל הקדוש ברוך הוא לפחות בשתי דיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, עד שביקשו שישמעו על ידי משה, אבל מראה שהעניין האלוקי יכול להידבק בבשר ודם. אם כן, שאלה שכל הדתות עומדות עליה. האם יכול בשר ודם שהוא גשמי להידבק בדבר רוחני? אז המוסלמים אומרים, כן, אללה אכבר, אנחנו נשחט כמה יהודים, ואנחנו נגיע לעולם האמת, ושם שלוש נקודות. אבל לא היה להם גילוי שבהמונים גדולים, אולי רק הסוס של מוחמד קפץ ליד הכותל, אבל זה לא היה בהמונים גדולים, רק היה באגדות הברון מינשהאוזן. אז אם כן, מה... והנוצרים, בוודאי שלא היה להם שום גילוי. והיהדות, יש לה גילוי של מעמד הר סיני, ש600,000 איש ראו ושמעו את כל השם מדבר מתוך האש. אז זה מראה שהבשר ודם יכול להידבק בעניין האלוקי, כמו שמסביר הכוזרי, שיש חשיבות לא רק לעשרת הדיברות שנקרא אותם בשבת, אלא גם לעצם מתן תורה, וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכיסא כבודי. אפשר להוסיף על זה, אולי מישהו זוכר, מה יש על הכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא? תגידו, כבוד הרב, אנחנו לא מבינים בזה, יש חיות, אריה וכן החשמל, פסוק ביחזקאל, ומי מבין את מה שכתוב ביחזקאל, זה דברים גבוהים. נכון, אבל מי שמחמיר לא לישון בחג השבועות, בבוקר, שקוראים את ההפטרה, אז הוא רואה שכתוב על הכיסא, דמות אדם. מי זה האדם שחקוק בכיסא הכבוד? זה דמות של יעקב. למה חקוק בכיסא הכבוד? כי זה התוכנית האלוקית. תוכנית האלוקית שמלכות השם תתגלה על ידי יעקב, כלומר על ידי צאצאיו של יעקב, והוא עם ישראל. ‫לכן הוא אומר לו, ‫אחוז בכיסא כבודי, ‫כמו שהרב קוק אומר, ‫תלמיד חכם שקובע לו מטרה, ‫צריך שיראה את המטרה העליונה, ‫ישים למול עיניו את המטרה העליונה. ‫אומר השם, ואחר כך יעשה לו ‫מטרות משנה איך להגיע למטרה העליונה, ‫כך כותב הרב קוק, ‫באורות התורה. ‫אותו דבר, אומר השם למשה, ‫אחוז בכיסא כבודי, כלומר, ‫תכוון את עצמך למול כיסא כבודי, ‫מה יש בכיסא הכבוד? ‫דמות יעקב, כלומר, מה התפקיד שלך? להוריד את כבוד השכינה לארץ, שהדמות של יעקב ושל עם ישראל תישא את שם מלכות השם בעולם, שיגידו השם ימלוך לעולם ועד. אז האם בשר ודם יכול להידבק לעניין האלוקי? כן. אז הוא אוחז בכיסא הכבוד, ואז הוא יכול להשיב תשובה למלאכים. אז כבר אני רוצה להקדים שבעצם ההזמנה לאחוז בכיסא הכבוד, זה כבר התשובה למלאכים, שבשר ודם יכול להידבק לכיסא הכבוד. אבל מה התשובה התוכנית שהוא אומר להם, של התוכן? אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אנוכי השם לוקח אשר הוציא מצרים בית עבדים, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה לכם? שוב מה כתוב בה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בין עמים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה? שוב מה כתוב בה, זכרות ישבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות? שוב הכתוב בה לא תישא, משא ומתן יש ביניכם, שאתם צריכים להימנע משבועת שווא. שוב הכתוב בה, כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם. שוב הכתוב בה, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, מיד הודו לקדוש ברוך הוא, שנאמר אותו פסוק בתהילים ח', השם אדוננו מדיר שמך בכל הארץ, ובזה הפסוק מסיים, ואילו תנה אותך על השמיים, לא כתוב. מכאן ראיה לשיטת הנזיר, שומרים בשתיקה יותר מדיבור. ואם הפסוק לא מסיים תנה אותך על השמיים, הם ירדו מזה. הם הסכימו. כי דברי הגמרא, מיד כל אחד ואחד נשא אוהב למשה רבינו, מסר לו דבר שנאמר, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. יזכר שקראוך האדם, לקחת מתנות, וכו' וכו'. אם כן, מה אני רוצה להגיד? שפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אוכל בכיסא כבודי, ואתה צריך להשיב להם תשובה, ומשה משיב להם תשובה. מה הרעיון של התשובה שהוא משיב למלאכים? שהתורה ניתנה לשפר את המידות שלנו, כי נכתיב במדרש אחר, לא ניתנו המצוות האלה צרף בהם את הבריות. כמו שכל אחד יש לו כוס של קידוש, מי שיש לו כוס מכסף, מה כתוב למטה, איזה מספר? 925, או 75, או 825, לפי הזיקוק של הכסף. אז אם כן, כמו שמזקקים את הכסף בקור, וכל צורף יודע את המלאכה, ככה המצוות מצרפות את עם ישראל מיצר הרע, ממידות רעות, מקנאה ותאווה וכבוד. אז זה מה שאנחנו רואים, שזה במעמד הר סיני, זה אומר משה, זה מטרת התורה. לצרף את הבריות, אנחנו אומר למלאכים, המטרה הזאת לא בשבילכם, אין לכם יצר הרע וכולי. אבל מצאתי במדרש רבה, יש שינוי קצת, ואני רוצה לעמוד על ההבדלים ולתרץ אותם. אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את... לא זה התכוונתי. במדרש רבה יש שבשעה שעלה משה רבינו למרום, שוב, אמרו המלאכים, מה לילוד אישה בינינו? ככה שאלו המלאכים, ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו לא אומר למשה רבינו, אחזר להם תשובה. אלא מה עושה הקדוש ברוך הוא? לקריא את מדרש רבה, פרשת יתרו, פרשת השבוע. באותה השעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה. עשה הקדוש ברוך הוא קלסטרין של פניו של משה, דומה לאברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מתביישים ממנו? לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? שתקו המלאכים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לא יתנה לך תורה אלא בזכות אברהם, שנאמר לקחת מתנות באדם, בן אדם האמור כאן, אלא אברהם. אם כן, כל אחד בעצמו מרגיש בשני הבדלים בין המדרש לבין הגמרא. בעוד שבגמרא אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, הרי במדרש הקדוש ברוך הוא בעצמו מחזיר להם תשובה. אבל במקום להחזיר תשובה עניינית כמו בגמרא, בין עמים אתם שרויים, יש לכם אבאים, יצר הרע, כמו שהתשובה עניינית, פה אנחנו רוצים במדרש שהקדוש ברוך הוא משיב תשובה, אבל משיב תשובה על ידי מין כביכול איזו פעולה לא מובנת לנו. היינו קוראים לה אולי בלשון הצברי טריק, צר צורת פניו של משה כצורת פניו של אברהם, אומר להם, אתם מתביישים ממנו? טוב, מעניין, הוא לא יכול להשיב להם תשובה עניינית כמו משה רבינו, עד שהוא צריך טריק. אם הוא רוצה לתת את התורה, ייתן, לא רוצה, לא ייתן. מה העניין צר צורת פניו של משה כשל אברהם? דבר שני, מה הקדוש ברוך הוא לא למד חומש עם רש"י? רש"י על המילה ויוכלו, רש"י מה אומר? ויוכלו, עשו עצמם כאוכלים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? יגידו לו, אין פירוש רש"י? שעשו עצמם כאוכלים? אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עונה תשובה מהחומש ולא עונה תשובה, והמלאכים יענו תשובה עם פירוש רש"י. שאלה שלישית, מה זה הפירוש, אתם מתביישים ממנו? מישהו פעם ראה מלאך מתבייש? אני עוד לא ראיתי מלאך מתבייש. מה זה נקרא, אתם מתביישים? מה הרעיון שכתוב כאן? תשובה לכל השאלות. באמת, מסתכלים אצל אברהם, רואים שאברהם הוא עמוד החסד. אבל כתוב בפסוק, אצל אברהם, יש מילה אחת שחוזרת פעמיים. מישהו שם לב למילה ויודע לזה מילה אני מתכוון. אצל אברהם יש מילה אחת שחוזרת פעמיים. אני אגיד לכם מה המילה. וירא אליו השם בלוני ממראה, הוא יושב בתוך אוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירא זקרתיים פתח האוהל וישתחו ארצה. המילה החוזרת היא וירא. וירא וירא שתי פעמים, למה נאמר? תשובה, וירא הראשון הוא ראייה בעיני בשר. ראה, יש הניצבים עליו. וירא השני זה לא וירא בעיני בשר, אלא חשב מה לעשות והחליט. כלומר, הייתה לו התלבטות. ואיזו התלבטות הייתה לאברהם? בין פסוק א' לפסוק ב', כמו שרבי ליפא אומר בצדק, האם לעזוב את השכינה? והראה אליו השם בלעוני ממראה, הוא יושב בית החול כחום היום, ולמה נראה אליו השם ולא אמר לו כלום? איך יכול להיות שהם נראה אליו ולא אמר לו כלום? מה אתם אומרים? אומר הרמב"ן, לתת לו שכר על המילה. אז ראיית פני השם זה התגמול של הצדיקים, לראות באור השכינה. אז אברהם זוכה לגילוי שכינה. מי שזוכה לגילוי שכינה, אז מה הוא צריך להגיד למלאכים? חכו קצת, עכשיו יש לי גילוי שכינה, אז אני עסוק בזה. נכון? לא ככה? וירא וירא. וירא השני חשב מה לעשות, מה רצון השם? רצון השם שאני אזכה לגילוי שכינה, או אני אכניס אורחים? נחשוב, באמת, מה יותר בעל ערך אמיתי מצד המשקל, המשקל הסגולי, ראיית פני שכינה או הכנסת אורחים? המשקל הסגולי, מה יותר? ראיית פני שכינה. יש יותר מראיית פני שכינה, זה תגמול הגדול לצדיקים, זוכים לראות באור החיים פני הקדוש ברוך הוא, כמו אברהם, אין למעלה מזה. מבחינה ערכית זה יותר, אבל זה של עצמו. אברהם אבינו דואג לעצמו או דואג לכל היקום? דואג לכל היקום, והראיה. למה אברהם אבינו בכלל, לא למה מכניס אורחים? למה מכניס אורחים? אני לא שואל, אבל למה הוא מצפה לאורחים? מה יש לצפות לאורחים? יש אורחים, יש אורחים, אין אורחים, אין אורחים. למה צריכים לצפות לאורחים? מישהו מאיתנו יושב פתח האוהל ומצפה לאורחים? אין אחד כזה היום. אז למה אברהם מצפה לאורחים? כי אברהם יש לו מטרה. מה המטרה בהכנסת האורחים של אברהם? המטרה שלו לקרות את שם השם בפי הבריות. שהיו אוכלים ושותים, היה אומר להם מדרש, אומר, רבי אבא אומר, שהיו אוכלים, היה מקבל עוברים ושווים. שהיו אוכלים ושותים, אומר רבי יצחק במדרש, היה אומר להם ברכו, ואומרים לו, מה נאמר? אומר להם ברכו, אמרו ברוך כל עליון, שאכלתם משלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא היה שמי ניכר לבריאותיי. אתה הכרת אותו בבריאותיי. הכרת פועל יוצא. אתה עושה ששמי יהיה ניכר לבריאות. מעלה אני עליך, כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם. הדאו דכתיב שמיים וארץ, קונה שמיים וארץ. אם כן, אברהם קונה שמיים וארץ. מה זה קונה? יוצר. קניין יצירה. אז אברהם יוצר את, מייצר את המטרה של בריאת שמיים וארץ, שהוא מקריא בפי הבריות את שם השם על ידי הגמילות חסדים שהוא עושה. אז אם כן, אברהם יושב פתח האוהל ומצפה לאורחים, כמו שאומרים חז"ל עוד על פסוק ויקרא בשם השם, מלמד שיקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. אז אברהם יש לו מטרה. אז אברהם שואל את עצמו, מה עדיף יותר? עדיף יותר ראיית פני שכינה שאלה אני זוכה באופן אישי עכשיו, או הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני אקריא שם השם בפי הבריות? אפילו שהכנסת האורחים הישמעאלים האלה, המשתחווים, לאבק רגליהם זה פחות, אבל זה רצון השם, אז אברהם מתלבט, מה רצון השם? מצד אחד השם נגלה אליי, אז זה רצונו. מצד שני, יש לי אורחים, אז מה רצון השם? וירא וירא. וירא הראשון ראה, וירא השני ראה מה לעשות. אז אברהם, ברגע שהוא החליט לעשות, הוא אמר שגמילות חסדים זה הדבר הכי חשוב לעשות. יותר מראיית פני שכינה, מה שהתבטאו חז"ל, גדולה. חדוכים גם פני שכינה. וחז"ל לא רוצים להגיד לי שבערך הסגולי יש דבר יותר חשוב מראיית פני שכינה. ברור שראיית פני שכינה זה ערך סגולי הכי גדול. אבל מה השם אלוקיך דורש מעמך אתה, אומר אברהם. עשות משפט ואהבת חסד. השם הוא דורש ממך כרגע לעשות חסד. אז זה לא משנה שאתה עסוק בריאת בני שכינה, יש לך תפקיד. אז אברהם נטע בעם ישראל תכונת החסד. עכשיו השאלה, התורה כותבת את זה רק סיפור על אברהם, לדעת שאברהם היה מכניס אורחים שאנחנו נלמד ממנו, או להגיד שהתכונה הזאת נמצאת בעם ישראל לדורות תכונת החסד. זה מה שאומר המדרש. צר הקדוש ברוך הוא צורת פניו של משה כצורת פניו של אברהם. מה זה נקרא צר צורה? אומר, תעשו בדיקת די.אן.איי למשה רבנו. אתם רואים פה את הכוחות של אברהם, גמילות חסדים, ומשה מייצג את עם ישראל כולם. משה הוא שליח ציבור, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, משה שקנו נגד ישראל. אז במשה רואים המלאכים את התכונות שיש בעם ישראל בתכונת החסד. אז מילה התורה כולה ראויה להם, כי כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה, היא גמילות חסדים. כמו שאומרת הגמרא מסכת סוטה, שהתורה פותחת בגמילות חסדים, ומסיימת בגמילות חסדים. התורה פותחת בגמילות חסדים, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. הקדוש ברוך הוא בעצמו גמל חסדים עם אדם וחווה, ומסיים את התורה ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, שהשם עסק בעצמו בקבורתו של משה רבנו. אז התורה כולה מלמדת אותנו גמילות חסדים. נו, אז למי התורה ראויה, למלאכים או לבני אדם? לבני אדם שיודעים לגמול חסדים. המלאכים יודעים לגמול חסדים? עוד הרב, כן. הם יודעים לבשר את שרה שיוולד לבן, והם יודעים לרפא את אברהם ולהציל את לוט. אז כל זה גמילות חסדים, נכון, אבל היוזמה היא לא שלהם. היוזמה, הם שליחים, המלאך הוא רק שליח. ואם למשהו נשלח, זהו נשלח. אז השליחות של הגמילות חסדים זה של הקדוש ברוך הוא, ששלחם לגמול חסדים. אבל מי גמל חסדים מעצמו? הייתה לו את התכונה אברהם, אברהם נטע תכונה זו בעם ישראל. ולא רציתי לומר שהתורה רק פותחת ומסיימת, אלא כל התורה כולה, בכל פרשה ופרשה, עוסקת ומלמדת אותנו גמילות חסדים. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, תראו, אתם רואים בפניו של משה את התכונה של גמילות חסדים, וזה מה שאין לכם, וכל התורה היא למטרת גמילות חסדים, התורה כולה חסד, אז למי ראויה? למי שגומל חסד. ועוד אומר לכם, אי אתם מתביישים. כן, אז קודם נענה על השאלה הראשונה. האם הקדוש ברוך הוא למד חומש עם רש"י, שויוכלו, אומר רש"י, עשו עצמם כאוכלים. מעתה זה נכון. המלאכים עשו עצמם כאוכלים, אבל זה לא מקלקל כלום את השאיפה של אברהם לגמילות חסד. שאברהם הכניס אותם לביתו, ועשה את הכל במהירות, ולבקר רץ אברהם, ורחצו רגליכם, וכחפת לחם וכל זה וכל זה, אז אברהם גמל חסדים איתם. זה לא משנה שהם אחר כך בסוף לא אכלו, כי הם מלאכים, אבל הגמילות חסדים של אברהם לא נתקלקל בזה. לכן פירוש רש"י לא סותר. מפני שהמלאכים לא יכולים לאכול, אבל אברהם גמל איתם חסד. שאלה שנייה, מה זה ביטוי, אי אתם מתביישים שירדתם לתוך ביתו? מי צריך להתבייש? נגיד שאני ואתם היינו בסיטואציה הזאת, אומרים לי, אתה לא מתבייש ככה? לא זהו. לאיזה תכונה מתכוון המדרש, אי אתם מתביישים? איזה תכונה?
כפיות טובה.
כפיות טובה. יפה מאוד, כפיות טובה. כלומר, כשברוך הוא דורש המלאכים, הכרה טובה. שוב באה שאלה זו. א', שאלה ראשונה נשאל, האם הכרה טובה זה דאורייתא או דרבנן? זה הנהגה מוסרית או הכרת טובה זה דאורייתא? מה אתם אומרים? אני אומר שזה דאורייתא משתי הוכחות. א', במדרש פה עצמו, מראה אתם מתביישים, אין לכם מידה של הכרה טובה, כן, הקדוש ברוך הוא דורש המלאכים הכרה טובה. על מה ודאורייתא? דיה ודרבנן, יגידו מלאכים לא שמענו, עליו דלות אסור דרבנן, עוד לא תן לנו את התורה, אין לנו עליו דלות אסור לשמוע בכל החכמים. אלא מכאן שהכרת הטוב, היא מידה שאדם צריך לחוש בעצמו. ועוד ראיה שזה דאורייתא ממשה רבינו. שהרי משה רבינו נשלח נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים אחר תאסף אל עמך, ומשה אומר, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין, ובסוף את מי הוא שולח למלחמה? את פנחס. מה זאת אומרת? למה אתה שולח את פנחס? ראית בעצמך, הוא אומר, שהמנהיג צריך להיות אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. שהמנהיג שלנו צועד בראש, ואומר אחריי, כמו הסיסמה של צהל אחריי. אז אם ככה, מה שולח את פנחס? אומר המדרש רבה, נכון, השם אומר לו נקום, אבל המדיינים אסור להינקם מהם, כי הם הצילו את משה במדיין, כשהוא ברח מפני פרעו, אז בור שתית מנו מים, אל תזרוק לתוכו אבן. שאלת השאלה, אבל המדיינים, הם מגיע להם הכרה טובה, הרי השם אומר, צרו את המדיינים והקיתם אותם, אז זה פרדוקס. אם בשיעור גמרא, היה לנו פרדוקס, ששואל אביי, איך ייתכן שהוא חייב שבועה? אבל הוא לא יכול להישבע, כי הוא גזלן, אז זה פרדוקס. אותו דבר, פרדוקס אני מביא בעניין מדיין. מדיין, הם לא רואים להכרה טובה, רואים למלחמה, כי נכתיב, צרו את המדיינים והקיתם אותם, וכנגד זה אנחנו רואים, משה חש הכרה טובה כלפי מדיין, והוא לא יכול לנקם מדיין, אנחנו שולח שליח. תשובה, הכרה טובה זה לא לטובת מדיין שמגיע להם טובה. הם לא מגיע להם טובה, הם ראויים לנקמה. אבל מי שלא מכיר טובה, הוא אדם כפוי טובה, הוא מושחת. אומר משה רבנו, מה? אני אהיה איש מושחת ומקלקל המידות שלי? לי יש מידת הכרת הטוב. ולכן, אם כן, מידת הכרת הטוב, התורה מלמדת לנו טובת מכיר הטובה. אז אם כן, מכיר הטובה משה, מכיר טובה למדיין, לכן הוא שולח למלחמה את פנחס, ולא הוא עצמו. סוף דבר. ולא מכת היאור, ורק אהרון, כן? אז אם כן, משה רבנו לימדנו שהכרה טובה היא דאורייתא, ולכן השם אומר נקום, פירוש על ידי שליח. אז אם כן, אם הכרה טובה דאורייתא, אומר השם למלאכים, ממה נפשך? אי אתם מתביישים ממנו? שאלת הקדוש ברוך הוא, רגע, סטופ, נחשוב, למלאכים יש מידת הכרת הטוב? מה אתה אומר להם, אי אתם מתביישים? מלאך, ראית פעם מלאך, אני לא ראיתי בחיים שלי מלאך מתבייש. מישהו ראה פעם מלאך מתבייש? בטוח שלא. נכון, אז לכן אני אומר שלא ראינו מלאך מתבייש. אז מה הפירוש? מה השם אומר למלאכים? השם אומר למלאכים ככה, התורה מחנכת אותנו להכרת הטוב, ובעוד מקרים נוספים, לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו, אבל המון ומואב אפילו דור עשירי להבוא להם בקהל השם, כי הם לא קדמו בלחם במים, הם לא הכירו טובה. אם כן, אומר השם למלאכים, התורה מחנכת אותנו א', לגמילות חסדים, כמו אברהם, ב', התורה מחנכת אותנו להכרת הטוב. עכשיו מה נפשך? האם אצלכם יש מידה של הכרת הטוב? בטח שלא. המלאכים, מה שהם צריכים, הם עושים, בין ככה ובין ככה. אז אין, לא שייך לכם מידת הכרת הטוב. והתורה מחנכת להכרת הטוב, אז תורה למה לכם? ממה נפשך? אם יש לכם הכרת הטוב, שיהיה לכם הכרת הטוב לאברהם, למה אתם מבקשים לפגוע בו? אלה התשובה שמלאכים, אלה הם תמידה של הכרת הטוב, הם לא שייכים בדבר. אם לא שייכים בדבר, תורה למה לכם? התורה ניתנה לבני אדם, שיהיה להם תמידה של הכרת הטוב. יוצא לסיכום. מדרש זה מלמדנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהתורה מלמדת אותנו שני דברים עיקריים, גמילות חסד והכרת הטוב. כי לכתיב מה השם לוקח הדורש ממך, כי מסות משפט ואהבת חסד, כדברי הנביא מיכה, ועשוי הלכת עם אלוקיך. ואם כן, אברהם, שבחלכת בניו לעשות צדקה ומשפט, ובכלל צדקה זה גם גמילות חסדים, לכן הם ראויים לקבל את התורה. אז עכשיו אני שואל, נמצא שהמדרש והגמרא מקבילים או לא מקבילים? אני חושב שמקבילים. כי רק מה? זה בבחינת צור מרע, זה בבחינת עשה טוב. בעוד שהגמרא שמה דגש על סור מרע, יצר הרע יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, אבל גם על, על, על הכרת הטוב, כי אומרת כיבוד אבאים. אז המדרש שם דגש על קניית המידות האלה של מידת החסד והכרת הטוב. אבל שניהם לדבר אחד נתכוונו, והוא, שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לעם ישראל, כי הם שייכים לתורה, כי יש להם מידות טובות של הכרת הטוב, ומידות טובות של גמילות חסדים. והתורה היא המחסום נגד יצר הרע. אני אומר לו, אחוז בכיסא כבודי. אתה רוצה ללחם נגד יצר הרע? אחוז בכיסא הכבוד. זו התרופה לכל הדברים הרעים. לסיכום, מה יוצא? שהתורה לא ניתנה למלאכים, כי מטרת התורה, כדברי המדרש, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. לכן, במדרש רבה, הקדוש ברוך הוא ממחיש את זה בעצמו על ידי משה רבינו. זה נקרא צרת צורת פניו. להראות שהתורה ניתנה לעם ישראל שתפקידו לגמול חסדים, כמו אברהם אבינו, וגם משה רבינו היה גומל חסדים, כמו שרואים אצל משה, בשלושת הסיפורים בתחילת פרשת שמות, שמתחילה ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואז הוא הרג את המצרי. תגידו, טוב, היה לו גאווה לאומית, אין מצב שמצרי יכה איש עברי מאחיו, אין מצב. יפה, אין מצב. אבל מה קורה כאשר הוא רואה שני עברים ניצים? מה זה עסק שלו? הוא ילך הלאה. גם אכפת לו. אמר לרשע למה תקיר איך? אכפת לו מעשיית הצדק. תגידו, טוב, אכפת לו מיהודים. מגויים גם אכפת לו? בסיפור השלישי על בנות יתרו, ויקום משה ויושיען, מה אכפת לו בנות יתרו גויים, מרביצים לגויים? הצדק בעולם אכפת לו. אז משה אכפת לו מהצדק בעולם, מוכן גם להסתכן. עובדה שפרעה רדף אחריו ונעשה צווארו כעמוד של שיש. אז משה מסתכן בשביל עשיית חסדים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, ראויה התורה ינתן לעם ישראל. אם כן, השנה אין לנו בט"ו בשבט נטיעות, יש טיול של המכון מאיר מחר, ויש לנו נטיעות, ואלא איזה נטיעות אנחנו יכולים לנטוע. אי אפשר לנטוע נטיעות בארץ ישראל, כי יש שנת שמיטה, אבל עשרת הדיברות מלמדות אותנו שאפשר לנטוע נטיעות, נטיעות של מעשים טובים, נטיעות של חסד, נטיעות של הכרת הטוב, נטיעות של מעשים טובים, שוודאי נטיעה יש לה פירות ופרי פירות, ואז גם בשנת שמיטה אנחנו זוכים לנטוע נטיעות כאלו. בט"ו בשבט, יהי רצון שכל הנטיעות שלנו יהיו אך ורק לטובה. שבת שלום לכל הציבור.